ברוכים הבאים לפודקאסט, כל מה שרציתם לדעת על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת תבור
ויעל חן רביה, אנחנו דיאטניות קליניות מומחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו.
אנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה.
היי לכולכם! אנחנו כאן בפרק הראשון בעונה השנייה והחדשה שלנו אחרי הפסקה, קצת ארוכה, אבל מעכשיו חוזרים עוד פעם לשגרה, ואנחנו נעלה פרק פעם בחודש, שמדבר על כל מיני דברים שנוגעים לבעיות אכילה אצל ילדים, או לא לבעיות, אלא לדברים שקשורים לאיך אנחנו משפרים את האכילה, ואיך אנחנו עוזרים לילדים, גם לאכול באופן בריא, אבל גם לחשוב על הנושא באופן בריא, וגם לגדול באופן בריא, וכל מה שקשור לתזונת ילדים. והיום אנחנו נדבר עם אושרת רוננד גולדברג, שהיא דיאטנית שמטפלת בהפרעות אכילה, על הנושא של דגלים אדומים שבעזרתם אנחנו נוכל לזהות האם במקרה אצל הבן או הבת שלנו מתפתחים סימנים כלשהם שעלולים להחשיד להפרעת אכילה, שזה משהו שקורה היום לא מעט, ולכן זה מאוד חשוב להכיר את הנושא הזה. ואושרת תעזור לנו להבין איך אנחנו בעצם מזהים את הדגלים האדומים האלה ומה אנחנו עושים איתם. אז אושרת, מה את עושה ואיך הגעת לנושא הזה בכלל של לטפל בהפרעות אכילה? ככה בכמה משפטים קצרים.
היי ענת, נעים מאוד ואני גם מתרגשת ככה מההקלטה הזאת, פעם ראשונה שאני מתארחת בפודקאסט. בעצם איך הגעתי, אני חושבת שהתחלתי כמו כל דיאטנית, אני דיאטנית ותיקה, כאילו מעל 25 שנה, ובלימודים בדרך כלל מאוד מתעסקים באמת בקלוריות, להבין את הפיזיולוגיה ואת התזונה. עם הזמן רואים כמה התנהגות היא בעצם חלק קריטי מתוך הדבר הזה, זה לא רק מין ידע להעביר, אלא איך ליצור שינוי התנהגותי. ועם השנים יותר ויותר ראיתי אנשים שהם עם בעיות מורכבות מול האוכל, בהיסטוריה שהם מביאים אותם, איתם, הרבה הרגלים, הרבה קשיים, הרבה מקור לביסות באמצעות האוכל, ומשם בעצם הייתה, אני חושבת, ההתגלגלות שלי, לאט לאט יותר ויותר לעסוק בחלקים הרגישיים האלה. בהתחלה יותר טיפלתי במבוגרים עם הפרעות אכילה, בעשור האחרון, אולי אפילו פחות, אני יותר ויותר מוצאת את עצמי עם נוער, על כל הקשת של הבעיות הרגשיות, ממה שנקרא הפרעות אכילה בראשיתן, ועד נוער שבעצם הוא עם הרבה מאוד גם הפרעות נפשיות נוספות במקביל להפרעת האכילה. אז בכל הטווח הזה אני רואה ומטפלת, זהו, מאוד אוהבת את העבודה.
כן, זה באמת תחושה של שליחות, כשאפשר למנוע צרות כל כך גדולות, זה ממש תחושה של שליחות. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה ראשונה, האם בעצם הפרעות אכילה עלולות לקרות אצל כל ילד או ילדה, או יותר קרוב לנער או נערה, או שזה משהו שהוא מאוד נדיר? מה ידוע לנו היום על זה? במה גם את נתקלת באופן אישי?
אז אני אגיד שעל פניו כן, כל אחד יכול להיות מועד להפרעת אכילה, אבל זה לא בדיוק ככה. אנחנו כן רואים הרבה מאוד גנטיקה, זאת אומרת, מי שמגיע ממשפחות שיש הפרעת אכילה במשפחה הקרובה או במשפחה מדרגה שנייה, או הפרעות נפשיות אחרות או התמודדויות, הוא כמעט תמיד יהיה נער או נערה שמועדים יותר, מהבחינה הביולוגית.
זה מבחינה ביולוגית? זה לא, נגיד, דברים שמעבירים בלי לשים לב במסרים וככה?
יש לזה חלק, אבל הרבה פעמים גם צריך איזושהי תשתית. זאת אומרת, לא כל נער או נערה ייקחו איזושהי התנהגות או מצוקה ויפתחו עליה הפרעת אכילה, כמו שלא כולם יפתחו הפרעת חרדה או יפתחו דיכאון. צריך שם איזושהי תשתית בעצם. אני יכולה להגיד, הכי רואים את זה אולי נגיד בהפרעות קשב, שאנחנו אומרים הרבה מהתשתית היא תשתית ביולוגית. נכון שסביבה מאוד מתקפת ומאוד מותאמת יכולה לעזור להתמודדות, וסביבה אחרת יכולה להחריף, אבל עדיין יש שם איזושהי תשתית. לא בכל המקרים, אבל בהרבה מקרים של הפרעות אכילה יש איזושהי תשתית, ופה אני חושבת אולי גם מבחינת, אם דיברנו על דגלים אדומים, בתים שההורים מאוד עסוקים בזה, לאו דווקא בהתנהגות, הם עצמם יודעים שהם מאוד מסובכים עם האכילה ועם הגוף שלהם, ועברו הרבה דברים, שידעו שכנראה בגלל שהם ככה, והם לא אשמים בזה, אבל הם ככה, ותמיד היו ככה, אז ייתכן מאוד, וגם לילד יש איזושהי תשתית ביולוגית. וזה לא רק בדיבור. נכון שהסביבה תמיד היא תוספת לגנטיקה ועוזרת לה להתבטא, אבל אנחנו נראה הרבה פעמים תשתית. עוד דבר שיכול להיות ממועד, זה ילדים או נוער שעוברים איזשהן טראומות, טראומות שהם רואים כטראומות. זאת אומרת, אם זה מדובר על חרם חברתי, או על איזשהו מעבר, זה יכול להיות מעבר דירה, או עלייה לארץ, או שינוי כזה שהוא מאוד גדול, שבר במשפחה, מכל סוג שהוא. לדעת שהדבר הזה יכול ליצור איזשהו קושי, שעליו הפרעה מתלבשת, ממש ככה. אם זה הפרעה נפשית אחרת, או התנהגות שהיא מאוד בעייתית אחרת, או הפרעת אכילה. וזה גם, אני יכולה להגיד, בעצם לא, זה אולי לא תשתית ביולוגית מועדת, אבל אנחנו יודעים היום שעל טראומה ודברים כאלה, בעצם ממש יש שינוי ביולוגי, לפעמים אפילו שינוי ביולוגי במוח, שבזה עצם גם תשתית שבה ההפרעה יכולה לתפוס מקום.
זה מעניין. כן. כל הנושא הזה של טראומה, זה ברור שעל טראומות אפשר שהן בעצם מזמנות כל מיני צרות רגשיות שמתבטאות גם בהתנהגויות אכילה. אבל לא ידעתי שבאמת יש פה את כל הבסיס הביולוגי הזה. וזה משהו מעניין, ובאמת חשוב מאוד לדעת. ואנחנו עכשיו אחרי תקופה של הרבה מאוד לחץ, ובאמת תקופה שיכולה גם, ככה, אצל הרבה מאוד ילדים, שלא לדבר על ילדים שנמצאים במקומות שבאמת הייתה שם סכנת חיים וכך הלאה, שעברו באמת אירועים שהם בלתי נתפסים. אז איך, נגיד, כשידוע למשפחה שהילדים עברו באמת המון, או לא המון, עברו מצבים כאלה, איך כדאי למשפחות כאלה לבדוק, להסתכל, לראות האם יש שם משהו שנוגע לבעיות אכילה? אני לא מדברת על בעיות אחרות כרגע, כי אני לא מבינה בבעיות אחרות, אבל בבעיות אכילה, כלומר, איזה סימנים, כן, אנחנו יכולים לראות? סימן פשוט שאפשר לזהות, לא ככה להתחיל ללכת לפסיכולוג ולנתח את הנושא הזה.
אני אגיד בגדול, ואז אני אכנס בקטן. בגדול, okay. זה שינוי התנהגותי. Mm-hmm. הסימן הראשון, גם לבעיות אחרות וגם לבעיית אכילה, אותו דבר. הרבה פעמים בשנה האחרונה, אני יכולה להגיד יותר, אנחנו עסוקים בהרבה דברים, יש הרבה משפחות שיש אחים שנמצאים, אני יכולה להגיד, במצבי לחימה, והמשפחה מאוד מרוכזת בזה, או שמשהו אחר קרה. ולכן אני יכולה להגיד, מעבר לדגל אדום, אני חושבת שקודם כל גם כנראה מי שמקשיב עכשיו לנו, זה שנייה לעצור וכזה להסתכל קצת מהצד, על מה קרה עם הילד. האם היה שינוי? שינוי חברתי, שינוי לימודי, שינוי בהשתתפות באירועים משפחתיים, איזושהי הסתגרות. אני יכולה להגיד בדברים שקשורים לגוף ואכילה, הימנעות מארוחות משפחתיות, שינוי מאוד גדול בהתנהגות האכילה, לדוגמה פתאום חוקים כאלה שנכנסים. אני לא אוכל פחממות, אני לא נוגע בלחם, בעיה מאוד גדולה סביב ארוחות משפחתיות, נגיד אצל סבא וסבתא, או בארוחות בערב שבת אם יש, או ארוחות ערב משפחתיות בכלל, פתאום לא רוצים להגיע, פתאום הרבה אכילה היא בחדר.
ואני אקטע אותך שנייה, אבל לא כל כן. המבגרים פשוט הולכים לחדר הרבה פעמים, ומסתגרים שם, ומנהלים את חייהם במנותק מהמשפחה.
כן, אבל, בגלל זה אני אומרת, המילה היא לראות אם היה שינוי. אם זה משהו שתמיד היה, אנחנו לא יכולים להגדיר אותו כשינוי, ויותר קשה לראות, וגם אם ילד מאוד הסתגר, אז אפשר לראות, הוא כן אוכל או לא אוכל, אני אדבר מהניסיון האישי שלי, הרבה מהילדים שאוכלים בחדר, גם משאירים כלים בחדר. כי מישהו כנראה מצפים שמשהו יתפנה מתישהו. אפשר לראות לדוגמה אם זה משתנה, האם כבר אין צלחות בחדר ושאריות, האם יש ירידה בכמות האוכל שהוא אוכל, האם זה שנייה לצור להגיד, האם אני מזהה איזשהו שינוי. שינוי הוא כבר איזשהו דגל אדום. לא בהכרח דגל אדום הוא עדות להפרעת אכילה בכלל. אבל הוא משהו פתאום להסתכל עליו. עכשיו, זה לא קשור רק לגוף ולאוכל, זה קשור גם להתנהגות חברתית, לשינוי בלימודים, עצבנות פתאום שהיא מאוד גדולה, כל דבר הוא איזשהו דגל, איזשהו סימן שיש פה שינוי, שהילד שלי לוקח ככה איזושהי מין פנייה אחרת, לאו דווקא לא טובה או מסוכנת. אבל אני יכול שנייה לעצור, ואני כן חושבת שלהורים יש הרבה פעמים אינטואיציה מאוד טובה וחזקה מעבר לכל המילים שאני אגיד, האם משהו לא טוב עובר על הילד שלי. כזה. אפשר לחשוב את זה. ופה אני אנסה כן לקשר את זה להפרעת אכילה, האם יש גם שינוי פתאום מאוד משמעותי כדגל אדום ברצון לעשות דיאטה, לצמצם, ללכת לחדר כושר. הבעיה בדגל האדום הזה, שהרבה פעמים אנחנו רואים אותו כדגל מאוד חיובי.
כן, כן.
נכון? כמה אופייני. קח את עצמו בידיים, ואכפת לו, ואנחנו מעודדים את זה. ואני כן יכולה להגיד, זה יכול להיות כיוון מאוד חיובי, מאוד טוב, מילד שאולי היה מאוד מסוגר בחדר, ואפילו אני אומרת, בעקבות השנה האחרונה, ככה יותר קשה, כאילו פחד מהזקות, ולהסתובב, ופתאום ככה יוצא, והולך לחדר כושר, ונראה גם כזה מין שיפור. עדיין לקחת בחשבון שזה יכול להיות, זה יכול להיות דגל אדום, מכל הדגלים האדומים האחרים, זה הדגל שבדרך כלל מקבל הד מאוד חיובי.
אז רגע, איך בעצם אנחנו יודעים להבדיל אם מה שקורה פה זה באמת איזושהי התפתחות מאוד חיובית, והנה סוף סוף הילד שלנו עושה משהו לטובת הגוף שלו, וגם אולי באמת ככה כל הזקות קצת נרגעו עכשיו, טפו טפו טפו, כן? ויש יותר שקט, ופתאום הוא יוצא יותר מהבית, אבל אז איך נדע אם זה באמת איזשהו דגל אדום, או שיש פה תהליך טבעי איכותי וטוב, והנה משהו קורה לטובה.
זה באמת שאלת השאלות. אני יכולה להגיד, איך נדע אם התנהגות היא דגל אדום, או דווקא ההפך, מין משהו מאוד מאוד חיובי שקורה לילד שלנו. שהוא נפתח, שהוא מרגיש יותר טוב עם עצמו. והאמת שלצערי אין לי תשובה ברורה. אני אנסה אבל רק לעשות איזושהי הבהרה בעניין הזה. הרבה פעמים שאנחנו רואים איזושהי התנהגות, ההתנהגות עצמה אין לה טוב ורע. ההתנהגות היא התנהגות. אנחנו נראה משהו שקורה שעובדה. הילד הולך 3 פעמים לחדר כושר, ובימים שהוא לא הולך הוא עושה גם הליכות. ועכשיו השאלה, מה הסימן הזה, מה ההתנהגות הזאת שאנחנו רואים, מה זה אומר? אני כן אגיד להורים, זה לעצור שנייה ולנסות להסתכל. א', מה קורה כרגע? לדעתכם, ואני חושבת שהורים איכשהו יכולים להבחין במה הם חושבים שעובר על הילד, ולשים לב מאוד כשאנחנו עושים איזושהי פרשנות, מה שלי ומה של הילד. האם אני מתלהבת מזה? שהילד ככה פתאום הולך לחדר כושר, שהוא יהיה חטוב יותר, שהיא תרד במשקל. האם אני מרגישה מאוד מאוד חיובית לגבי ההתנהגות? ואז קצת המבט שלי הוא בצבע מאוד מאוד מסוים. אני מאוד מחפשת חיזוקים לזה שזה דבר נורא טוב. או אני מסתכלת על זה מצד הילד. אז כמו שאני אגיד, האם יש שינויים אחרים? והאם נראה לי שמה שהוא עושה, הוא עושה ממקור שמאוד לא מרוצה מעצמו, ומאוד לא טוב לו. וזה פשוט, אני חושבת, כדגל, כדי להגיד, שימו לב. שימו לב.
כן.
תעצרו. כאילו, תסתכלו, מה קורה? הוא התחיל משהו. מה קורה עם הזמן? האם זה מין, לדוגמה, דגל אדום יהיה משהו שמאוד מתחזק? הוא התחיל ללכת לחדר כושר כי החברים נרשמו. ככה הוא אומר את זה לעצמו ולאחרים, וייתכן ובזה זה נגמר. הוא פשוט רוצה להיות עם החברים בחדר כושר. או האם הוא התחיל מפעמיים בשבוע, וזה הפך ל4. הוא הפסיק לאכול גם קצת, לקחת אוכל לבית ספר, או מחזיר את כל הכריכים, או לא אוכל פתאום ארוחת ערב, או יש עוד דברים. כמעט אף פעם לא יהיה איזושהי עובדה אחת כזאת פתאום שהיא מעידה שיש לו הפרעת אכילה, אלא רצף של התנהגויות שהולכות לאיזשהו כיוון.
שזה ממש חשוב, אני באמת רוצה להדגיש את זה, כי גם אני לפעמים רואה כשבאים אליי ילדים, מתבגרים, בדרך כלל מתבגרים שוב, אז מה שאני רואה זה שכאילו הכל טוב ויפה, אבל יש פה איזושהי אסקלציה, זאת אומרת, איזושהי החמרה, כמו שאת אמרת, שזה מתחיל בקטנה, אבל הרצון הזה שהכל יהיה מושלם הולך ומשתלט, ואז גם אין סלחנות. זאת אומרת, אין דבר כזה להפסיד התעמלות במשך היום. ואם הפסדתי, אז זה קטסטרופה, ואני חייבת ביום למחרת לעשות במקום שעה, אני חייבת לעשות שעתיים. וגם הנושא הזה של האכילה, אוי ואבוי, כאילו הלכתי, אכלתי גלידה, אז עכשיו לא מגיעה לי ארוחת ערב, כי אכלתי גלידה, אז אני לא יכולה, כי זה כבר הרבה קלוריות. כלומר, זה הולך ממצב תמים כזה ועדין של באמת שינויים קטנים, לטובת הבריאות והטיפה אולי להוריד במשקל העודף, ויכול להיות שיש משקל עודף, יכול להיות משקל עודף גדול. נכון. אבל ברגע שההתנהגויות האלה מתחילות להיות קיצוניות, וגם, כמו שאמרת, עוד נקודה ככה שבאמת חשובה מאוד, זה העניין הזה של מאיזה מקום זה בא, אם זה בא מאיזה תאוב עצמי כזה, ומצב שבו יש איזה שנאה לגוף שלי, ולאיך שאני נראה, או איך שאני נראית, ואני מסתכלת על עצמי במראה, ואני מרגישה שבתור נערה, ואני מרגישה שאני רק רוצה להרוג את הדבר הזה, וכאילו להתחיל מאפס, לבנות גוף שהוא לא אני, הוא לא שלי עכשיו, אלא גוף חדש ומוצלח יותר.
אני חושבת שמה שאמרת נכון, לקחת את המילה החמרה, אני גם אוסיף לזה במילה את מה שגם תיארת, מונוקשות. זאת אומרת, משהו שמתחיל כזה להיות חוקים, אין גמישות. אפרופו לא מעט ילדים, ההפרעת אכילה מאוד מתלבשת על חרדה ו-OCD. אני יכולה להגיד דווקא אצל הנערות הצעירות, אני יותר רואה את זה, הגיעו לטיפול בגלל איזשהו OCD, ככה מאוד נוקשות. הפרעת האכילה מאוד אוהבת את הסביבה הזאת, כאילו היא כל כולה נוקשות, והיא ממש מתלבשת על הדבר הזה. ואני חושבת שזה מין ערנות שלנו כהורים, לראות מה קורה, וגם לשים לב לתגובה שלנו. ואני חושבת שבמה שאמרת על ההחמרה, וגם על הנוקשות, זה לפעמים אפילו, אני יכולה להגיד כזה, באיזשהו כלי, לנסות קצת לגעת בנוקשות הזאת, ולראות את התגובה. לדוגמה, היום ארוחת ערב, הזמנו פיצה. אוקיי? Out of the blue. מה קורה לילד בתוך הדבר הזה? קצת להציץ, אני אומרת, לא כבחינה, אלא כתשומת לב אם יש איזשהו חשד. זה השאלה הכי לא שאלתית ופולשנית, ואולי איזושהי מניפולטיבית כדי לראות מה קורה. האם הוא נמנע? האם הוא אוכל המון? כאילו באיזושהי צורה, ואחר כך אנחנו רואים איזשהו שינוי במצב רוח. זה מין דבר כזה שאנחנו יכולים לעשות ולראות, כמו בכל ארוחה משפחתית, להסתכל, נגיד, הנה, נגיד, עשיתי משהו אחר, נגיד, יש שניצלים, נגיד, בערב שבת או שבת בצהריים, האם פתאום משהו שהוא מאוד אהב, זה מין דברים קטנים כאלה, כי את צודקת לגמרי, החוקים הולכים ונאספים. הם לפעמים מתחילים לאט ומעט, והם בדיוק מתגברים ונהיים יותר נוקשים. כן. וזה קל לפספס בהתחלה, זאת אומרת, מאוד אנושי לפספס את זה בהתחלה.
כן, כן, זה גם קורה, אני חושבת, נכון, שגם המחקר מראה שמי שיותר נוטה ליפול למקומות האלה, זה דווקא ילדים שכן התחילו עם איזושהי בעיה מלכתחילה של עודף משקל. לא תמיד, לא תמיד, אבל הרבה פעמים רואים ילדים שכן יש שם מה לעשות. זאת אומרת, זה לא שזה התחיל סתם מאיזה ג'וק בראש של מישהי שרוצה להיראות אידיאלית, כי, וגם ככה היא רזה, אלא זה הרבה פעמים מתחיל מאיזשהו עודף משקל, קל, בינוני, או אפילו מהשמנת יתר, שזולגת בסוף לאט לאט לאיזושהי קיצוניות כזאת. וראיתי שהרבה, לאורך שוב גם אני הרבה מאוד שנים בתחום, אז ראיתי שנורא קל לפספס להורים, בעיקר כשבאמת יש שם עודף משקל אמיתי. ואז ההורים אומרים, אוקיי, הילד שלי, הילדה שלי, נעשתה מושלמת. כן, הילד שיקח את עצמו בידיים, וואו, כאילו סוף סוף, אחרי שנים שאני רודפת אחריו, שיעשה עם עצמו משהו, פתאום הוא עושה את זה מושלם, איזה ילד מוצלח יש לי. ופה, הנקודה הזאת, הדגל האדום הזה, רגע, האם זה קצת אולי מוצלח יתר על המידה? האם זה שאנחנו מביאים בערב פיצה הביתה, והוא בשום פנים ואופן לא מוכן להתקרב לפיצה הזאת, האם זה לא משהו שעלול, ובעבר כמובן שהוא תוכן פיצה בכמויות, האם זה שהוא לא מצליח בכלל לגשת לסביבה, הוא פשוט או נמלט מהשולחן כשאוכלים פיצה, או בהפגנתיות אוכל סלט במקום הפיצה, זה גם יכול להיות. אבל השאלה היא גם, איך נדע אם זאת התנהגות כזאת היא, שזה בסדר, זה טוב שהוא עושה את זה, כן? כי הוא לקח את עצמו בידיים, או שזה משהו שהוא קצת באמת עבר את הגבול הסביר. כי ילדים הם קצת קיצוניים, נכון? יש להם חשיבה שהיא קצת קיצונית כזאת, הכל או לא כלום. אז
בגיל ההתבגרות, בוודאי, כן.
כן, אז מה, כאילו שוב, איך אנחנו בכל זאת נצליח לעלות על משהו שהוא כבר עבר את הסף הזה של התקין?
אם אנחנו לא בטוחים, כדאי לבדוק, אני יכולה להגיד עם איש מקצוע. גם יציין עוד, כי הדגלים האדומים, תמיד אומרת, הדגלים האדומים הם לא הבחנה.
כן.
ילד יכול באמת לסגל לעצמו הרגלי חיים שאנחנו רואים אותם כבריאים, להרגיש טוב עם עצמו, להיות יותר שמח. הרבה פעמים זה גם מתחיל ככה. אנחנו נראה שינוי באיזשהו שלב. בדרך כלל כשזה יתחיל, הילד יקבל הרבה מחמאות, הוא יכול להיות גם מאוד מרוצה מעצמו, ואנחנו נראה שינוי במצב הרוח ובנוקשות, את החרדה שעולה פתאום, נגיד נכנסה פיצה הביתה, אנחנו נרגיש שמשהו לא תקין בהתייחסות שלו לזה. זאת אומרת, או שהוא לא מוכן לצאת מהחדר, או שהוא כועס שהזמנו פיצה שאנחנו מנסים להכשיל אותו, או שהוא אומר שהוא לא רעב, אבל אחר כך הפיצה שנשארה במקרר נעלמת. כל מיני דברים כאלה שקורים, אני חושבת שהרבה פעמים, גם כשאני מדברת עכשיו, אפשר להרגיש אותם בבטן, וזה מצריך בעצם ההורים מן עצירה, מה קורה כאן, האם הכל כל כך ורוד כמו שאני רוצה שזה יהיה, כי זה מה שאנחנו רוצים. ופה אני רוצה להגיד עוד שני דברים שהם קשורים לפיזיולוגיה, ואני חושבת שאת רואה הרבה ילדים לא עם הפרעת אכילה, ואז תוכלי לאזן את מה שאני אומרת. ילד גדל באיזשהו גודל בסיסי, כשאנחנו לא נוגעים בו, מה שנקרא, ולא מנסים לנווט אותו, והוא נמצא איך שאנחנו מגדירות, אני מדיאטניות וגם רופאים ואחיות בטיפת חלב, על עקומה. יש ילדים שנולדים
עקומת גדילה,
את מתכוונת. עקומת גדילה, בדיוק. יש ילדים שנולדים גדולים, גבוהים, רזים. הרבה פעמים יש תמונה שדומה לפחות לאחד ההורים גנטית. ככה הוא בא לעולם, וככה הוא צומח. ואם יש ילד שבכל שנותיו היה ילד עם עודף משקל קל או גם עודף משקל יותר גדול, תמיד, תמיד, גם בשקילות בגיל שנתיים ובגיל שבע ובכיתה ה' לפני גיל ההתבגרות, הוא תמיד היה באחוזון 80. זה כנראה הגוף שלו. ויש משהו בזה שאני אראה שינוי מאוד גדול, שכן יעלה לי איזשהו חשש ודגל אדום על היכולת שלו להחזיק את הדבר הזה לאורך זמן. אני משתמשת בשתי השוואות הרבה פעמים בקליניקה ובהסבר הזה. אחד נגיד על שעות שינה. כל הורה פה לילדים, בטח אם יש לו מספר ילדים, רואה שיש הבדלים בשעות שינה. יש ילדים שמגיל צעיר יחסית ישנו טוב, והיו צריכים הרבה שעות, והתעוררו בבוקר תמיד עם איזה חיוך וערנות כזאת. ויש ילדים שלא, שתמיד השינה שלהם מאוד קלה, שתמיד היו קשיי הרדמות, שתמיד בבוקר ככה לוקח איזה מין חצי שעה, שעד שהם אוספים את עצמם. והכי כאילו ברור שרואים את זה בתוך משפחה, בין ילדים, וגם דרך אגב בין המבוגרים, בין בני זוג, שאנשים של בוקר, אנשים של לילה, ככה הם. זאת לא בעיה לתקן אותה, זה פשוט משהו להבין שזה הילד, ואנחנו הרבה פעמים לא מנסים בכוח לשנות את הדבר הזה. אם יש לנו ילד שצריך 9.5 שעות שינה, יש לי קושי להתלהב שהילד הזה פתאום ישן 7 שעות.
כן, כן, דוגמה טובה דווקא, ממש דוגמה טובה.
כי זאת פיזיולוגיה, ואני יכולה להגיד עוד דבר שאני עושה השוואה מה זה להתלהב או לנסות לכפות על הגוף, זה, סליחה על המילה, אני מקווה שזה לגיטימי, פיפי. אנחנו לא חושבים על זה. אני סליחה על הווידוי, אבל כשיש לי פיפי, אני עושה. אין לי שעות קבועות, אין שעה שאחריה אסור לי, אני לא חייבת בשעה 12 תמיד לחכות לשעה עגולה כדי לעשות. זה פשוט לא עובד ככה. עכשיו, אם ילד או נער או נערה מנסים מאוד לשנות את הגוף שלהם, לא באיזשהו טווח כזה קצת יותר בריא מאוד, זה הרבה פעמים לא מחזיק. ופה כן יש דגל אדום. אם יש לי ילד שתמיד היה מלא, תמיד אהב לאכול, נהנה מאוכל, ופתאום יש שם משהו כזה, שינוי מאוד גדול, הרבה ערנות על הדבר הזה. מתי? כי הרבה פעמים הגוף לא היה מוכן לקבל את את השינוי הזה לאורך זמן. ופה אני צריכה את הפידבק שלך, כי אני רואה הפרעות אכילה, את רואה את זה גם, נכון? אצל נערים ונערות?
כן, כן, לגמרי, ובאמת פה, בגלל זה הדילמה הזאת, של מתי זה עובר את הגבול הנכון. אז כמו שאת אומרת, מה שאני רואה מאוד בולט, זה שאם בבת אחת, כן, מילד שלאורך שנים, אייל או ילדה, שוב, זה לא משנה, היום בנים, בנות, נכון? סטטיסטיקה פוגעת בכולם. אז מה שאנחנו יכולים לראות זה שמישהו שהיה מבחינת אחוזוני גדילה, כלומר עלה באופן עקבי, והיה פחות או יותר על אחוזון ספציפי, מי שלא מכיר את הנושא של אחוזונים, אז אפשר לקרוא על זה באתר של משרד הבריאות. בכל אופן, זה משהו שנורא, אנחנו נעזרים בו בשביל להבין את ההשתנות של המשקל לאורך זמן. אז אם מישהו היה תמיד אופייני מאוד, הוא היה על איזשהו אחוזון, ופתאום בבת אחת, לא מדברת על הדרגתיות של שנים, אני מדברת על משהו שקורה בפרק זמן של חודשים. ילד שהיה נניח באחוזון BMI, שזה היחס בין המשקל לגובה ב-85, 90, יותר אפילו, פתאום אנחנו רואים שהוא יורד למשהו לכאורה אידיאלי, לאחוזון 50, כן? אחוזון 50 זה תקין. אם מישהו היה רואה אותו פעם ראשונה בחיים ולא מתייחס להיסטוריה שלו, אז הוא אומר, אוקיי, הכל פה סבבה, ילד לגמרי ממוצע, הכל טוב. אבל מה? צריך להבין מאיפה הוא התחיל, ובתוך כמה זמן המשקל שלו ירד עד כדי כך, שהוא כבר ממש לא דומה למה שהוא היה קודם, שזה בניגוד, כמו שאמרת, לטבע של הגוף. ופה הסכנה הגדולה, ואפילו מה שאנחנו רואים זה שהמשקל, כן, יכול להיות שהוא תקין לחלוטין, אבל ההתנהגויות שמסביב הן התנהגויות שמעידות על איזושהי אובססיה לדיאטה, או אובססיה לירידה במשקל, או אובססיה של הימנעות מ-XYZ, או ילדים שהופכים להיות פתאום צמחונים, או טבעונים, ובקיצוניות, כן? זה לא מצב שבו הם ככה, נגיד, חשבו על זה, ואמרו, אוקיי, אנחנו אמנם אוהבים לאכול בשר, אבל אנחנו ראינו איזה, כן, סרטונים על הנושא, ולאט לאט הגענו למסקנה שאנחנו לא רוצים לפגוע בחיות, ולכן אנחנו עכשיו עוברים להיות צמחונים, כן? זה תהליך בדרך כלל, זה לא מהיום למחר. אבל פה מדובר על טריק כזה, כאילו שזה עובד, שאם אני לא אוכל בשר, אני ארד עוד במשקל, ואז פתאום הופכים להיות צמחונים או טבעונים אדוקים, כן, ברמה שאוי ואבוי, אני לא אגע בשום דבר שהוא אסור לי על פי האידיאולוגיה, שהיא לכאורה אידיאולוגיה, ולמעשה זה קצת לפעמים מכבסה לדיאטה נוקשה. אז כל הדברים האלה צריך לשים לב, אם לא קרה שם משהו מאוד קיצוני בטווח קצר. ואז גם אם המשקל עדיין בגדר התקין, אבל ההתנהגויות מסביב הן מאוד מאוד נוקשות וחרדתיות, זה מה שאני רואה, ככה שכשבאים אליי ילדים, שלכאורה הכל היה נפלא, הם לא עשו אצלי את הירידה הזאת במשקל, כן? הם עשו את זה לפני שהם הגיעו אליי. ואז הם מגיעים אליי, ולפעמים ההורים מגיעים עם איזו התלהבות, וואי, תראי, קיבלתי פה ילדה שהיא מושלמת, היא נפלאה, והיא נראית נפלאה. הבעיה עם זה, אני חייבת להגיד, זה מה קורה כשאני יושבת מול הילדה הזאת, ואני מנסה להגיד לה, תקשיבי, זה קצת קיצוני. גם פה, רואים את התגובה של הילדים הרבה פעמים כתגובה קיצונית, כאנטי. מה פתאום? אני מושלמת. מה את מתחילה להתערב לי? כאילו ממש נבהלים. הרבה פעמים אני רואה דמעות. אם זה בנות, אני רואה דמעות. פתאום מישהי מנסה להתערב להם בהגזמה הזאת. נכון? את יכולה, כאילו אני בטוחה שאת יכולה להגיד על זה דברים יותר חכמים ממני.
כן. לא, אני מזדהה עם הנושא הזה של החרדה. זה לשים לב, זאת הנוקשות, כאילו, והתזוזה מנוקשות היא נוראית. אני רוצה לשני דברים, אבל להתייחס ממה שאמרת. אחד, התהליך הזה, גם שעוברים לכל שיטת צמצום, טבעונות, צמחונות, גלוטן, כל דבר כזה, כן, אני פתאום רגישה לקמח, אני רגישה למוצרי חלב. זה לא דגל אדום כשלעצמו, זאת אומרת, הם משתמשים בזה. הם עושים איזה אביוז, כאילו, הם משתמשים בדבר הזה כדי לצמצם ולעשות יותר חוקים. זה אחד. החרדה, בהתחלה הירידה במשקל, בטח למישהו עם עודף, באמת עושה טוב, מקבלים פידבקים, ככה מעודדים כאלה מהסביבה. זה לא נגמר טוב. הפרעה זה להרגיש מאוד מאוד רע עם עצמך. המון חרדות, המון מחשבות אובססיביות, התעסקות נון-סטופ בראש בכיסוזים, חישובים. זה לא נעצר שם. אני אומרת, אם זה נעצר שם, ואתה אומרת, אני רוצה, נגיד, אני מאוד מאוד רוצה להוסיף ירקות לתפריט שלי. וזה מה שהיא עושה. וככה זה ככה ממשיך, ואת צודקת לגבי הגמישות בתוך הדבר הזה, והיכולת לקבל מצבים שהם משתנים בחיים, בתוך תהליך כזה של שינוי. אז אני אומרת, לא צריך להיבהל. הל, כאילו, אבל צריך לראות אם זה נהיה גם וגם וגם. כי אם לדוגמה יש על האש, והם לא רוצים גם לאכול פיתות, ומסתפקים רק בסלטים, אתה יכול להגיד, אוקיי, אולי פה קצת מישהו הולך, זה מחמיר ונהיה נוקשה יותר. לגבי הנערים והנערות בעודף משקל, פה יש דגל, אבל כזה נורא נורא גדול. כולם שחושבים על הפרעות אכילה חושבים קודם כל על אנורקסיה, על איזה תת משקל, וכל עוד הילד לא בתת משקל, או שלא רואים את הנערה מקיאה, או מין סימפטומים כאלה מאוד מאוד חזקים, לא חושבים על הפרעת אכילה בכלל. ופה יש עוד מושגים שאני רוצה להרחיב, ובעיקר אני יכולה להגיד על אחד מהם. יש את האנורקסיה של תת משקל, אנחנו נראה נערה או נער שיורדים במשקל מהר מאוד, לתת משקל, הפסקת מחזור, אני יכולה להגיד אצל בנות, ירידה גם מאוד גדולה, אני יכולה להגיד במצב רוח, חולשה כזאת גדולה, זה כבר הם עמוק שם. אנחנו היום מנסים לדבר על דגלים אדומים. חוץ מאנורקסיה, יש גם התקפי אכילה, שזה דברים שלפעמים יהיה לנו יותר קל לפספס, זה כמעט תמיד נעשה, בסתר, זה לא דבר שאנחנו נראה אותו, אנחנו נראה את זה אולי בכמויות האוכל, כאילו משהו פתאום פה קורה, יש איזה דגל אדום, כאילו מישהו, כשאנחנו ישנים, כאילו בא ועושה השלמות, וזה יכול להיות התקפי אכילה, וזה יכול להיות אכילה בלילה, וזה יכול להיות כן מלווה בהקאות או להקאות, זה לא קשור למשקל של הילד ולנראות שלו בכלל, ולפעמים הוא מנסה לצמצם כל היום, ואז בלילה זה מתפרק לו, אבל אנחנו לא נראה שינוי גופני בהכרח. ילד יכול להיות באותו משקל, ולפתח מול פנינו הפרעת אכילה קשה.
כן, זה חשוב, זה כל כך חשוב הנקודה הזאת באמת, שהרבה פעמים מתבלבלים באמת, וחושבים שהפרעת אכילה חייבת להיות מלווה באיזשהו משקל נמוך מדי. ולא, ויכול להיות עדיין אפילו משקל עודף, אבל כל ההתנהגויות הן התנהגויות של הפרעת אכילה. כל הנוקשות וכל ההימנעות וכל החרדה וכל החוקים שהם שמים לעצמם. כן, זה הכל כאילו, הגוף כאילו לא מדבר, אבל השכל, המוח, ההתנהגות מדברת הפרעת אכילה.
נכון. והמצוקה הרגשית, המצוקה הרגשית שלהם גבוהה מאוד. ועוד משהו שאת אמרת שהוא חשוב, שהוא גם קשור למשקל. יש היום הגדרה, אני יכולה להגיד, בספרי הפסיכיאטריה, כי הפרעת אכילה היא הפרעה פסיכיאטרית. אני חייבת לציין, יש לה סימנים מאוד בעייתיים בגוף, ואנחנו הרבה פעמים מהם מפחדים, אבל הפרעה היא הפרעה פסיכיאטרית. היא מצוקה נפשית מאוד גדולה לנער או לנערה שסובלים ממנה, וזה זה הבסיס, וזה שם הטיפול צריך לעשות את מרב השינוי. כשאנחנו רואים את זה בגוף, זה כבר התבשל, אבל המצוקה היא מצוקה נפשית. אנחנו רואים הרבה, והיום זה גם בספרי הפסיכיאטריה מופיע כהבחנה, את המושג של אנורקסיה הטיפית. וזה אומר מה שציינת לגבי עקומות גדילה. כשיש ירידה משמעותית באחוזונים, לדוגמה ב-BMI, נער או נערה שהיו מלאים, אנחנו הרבה פעמים רואים את זה בשנים האחרונות בגרפים, שנגיד היו באיזשהו משקל, תקין או קצת יותר, ואז ניסיון לרדת. לפעמים יש ירידה מעודף משקל למשקל תקין או אפילו עדיין עודף. ומדובר באנורקסיה. זה נקרא אנורקסיה הטיפית. היא אנורקסיה לא עם תת משקל. היא אנורקסיה עם כל הסימנים הגופניים, אני יכולה להגיד, שזה נזק לפעילות הלב ונזק לעצמות ולמערכת הרבייה, זה יכול להיות הפסקת מחזור, אבל גם אצל בנים, נזק נוירולוגי, נזק לתפקוד המוח, הכל אנחנו יכולים לראות שם, לא בתת משקל.
כן.
כולל, אני יכולה להגיד, בבסיס, אני דיברתי על הגוף, את המצוקה הרגשית המאוד מאוד קשה שנלוות לזה, ויש בזה משהו מאוד מבלבל, איך יש לי ילדה אנורקטית, שהיא בעודף משקל, כאילו איך הדבר הזה יכול להיות. ואת זה בדרך כלל, אני יכולה להגיד שעושים הבחנה, אז רואים גם סימנים גופניים בבדיקות, לחץ דם, דופק, כל מה שאנחנו יכולים לראות. וכשאנחנו נסתכל באמת על העקומות גדילה, על האחוזונים, אנחנו נראה פתאום צניחה. לדוגמה, מאחוזון 90 לאחוזון 65 או 60, שזה עדיין עודף משקל, אבל משהו מאוד מהיר וחד שקרה, עם המון התנהגויות וסימנים ודגלים אדומים. וזה אולי אני חושבת החלק מהחשובים פה, אולי בשיחה שלנו, שנורא קל לפספס את זה. זאת אומרת, אבל כאילו, איך אני ידע אם הירידה הזאת בריאה
טובה
וטובה?
או לא.
וגם כאילו, מה פתאום הפרעת אכילה? כי גם להפרעות אכילה יש סטיגמה, נכון? כאילו, מי שאנורקטית נראית אנורקטית, יש לנו איזה ויז'ן כזה. היא לא נראית, היא נראית טוב. היא נראית הרבה יותר טוב ממה שהיא נראתה.
בדיוק, והיא גם מקבלת מחמאות, אז לקחת את זה ממנה, זה סיפור. אז מה בעצם אנחנו עושים עם הדבר הזה? זאת אומרת, אם זיהינו שיש לנו ככה כמה דגלים אדומים שאנחנו מודאגים מהם, ואנחנו חושבים שאולי שווה להתערב, מה עושים מפה והלאה?
אני רוצה להגיד, קודם כל זה לפנות לילד, או לילדה, או לנער, או לנערה. לא כל ההורים יש להם ככה מין קשר, בטח בגיל ההתבגרות, שהרי אנחנו הורים ממודרים ומיושנים ולא מבינים. יש הורים עם קשר יותר טוב, יש הורים שזה יהיה יותר קשה לגשת לנער או לנערה, אבל אני חושבת שהדבר כמעט הראשון שאפשר לעשות זה להושיט יד, זאת אומרת, להציע עזרה, ולהגיד משהו בסגנון, אני יכולה להגיד שבכלל אפילו לא קשור להפרעת האכילה או לחשד שלנו, כי כמעט תמיד כשאנחנו נראה את זה קצת מסתבך, תהיה שם גם חרדה, ויש שם גם נוקשות, ויהיה דכדוך, ולהגיד, נראה לי, אוקיי? נראה לי, כדי לא לקבוע עובדות, שקשה לך בתקופה האחרונה, שעובר עליך משהו לא טוב. Mm-hmm. אני אשמח לדעת אם אני יכול לעשות משהו ולעזור, ואם אני לא יכול לעשות משהו ולעזור, אני יכול לנסות אולי לחבר אותך, כאילו, לאיש מקצוע, שינסה לראות אם אפשר לעזור לך. עם המצוקה שלך, כאילו נראה לי שאתה במצוקה. אני חושבת שכהורה לילדים שהם כבר אפילו לא מתבגרים, אבל התבגרו, נראה לי שהתגובה הראשונה כמעט תמיד היא עדיפה.
כן, כאילו זה בדיוק מה שרציתי להגיד, זה נחמד, יפה, טוב ויפה לנסות, כן. אבל בדרך כלל הם לא באמת okay, רוצים את זה.
אז להתכונן, לזה, אבל אני חושבת שהאמירה כזאת היא סוג של נבט כזה, שאם איכשהו מנסים קצת לחזור אליו, או לפחות להניח אותו שם, ולקחת צעד אחורה, בסופו של דבר, הנער או נערה יפנו. גידו כאילו, אוקיי, אני מסכים. כזה. כאילו, אני נאלץ, לא אני רוצה, אלא אני נאלץ, אז אני מוכן ללכת או לראות. הרבה פעמים זה יכול לקחת איזשהו מין דיאלוג או זמן. אני יכולה להגיד שהיום יש הרבה פחות סטיגמה על טיפול. אני יכולה להגיד טיפול רגשי או להגיע לדיאטנית. אני רואה לא מעט נערים או נערות שהרבה פעמים כשהם הגיעו אליי, הם אמרו, אני כבר ביקשתי מההורים שלי לפני חצי שנה. שאני חושב שאני צריך טיפול. שהם לא יודעים מה, אבל אני חושב שאני צריך טיפול. והרבה פעמים אומרים, כאילו, מה אתה צריך טיפול? מה זה, האופנה היום? כזה, זה לוגיסטיקה לקחת את הטיפול. כן, זה עלות כלכלית, זה להתחיל למצוא שעה, זה להסיע, זה להחזיר. והרבה פעמים נראה לך שהילד הוא בסדר גמור. כאילו, באמת אין לו שום צורך. ושם נסתם הדיון, וברגע שההורים גם שמים בלוק, אז יותר קשה לגשת בפעם הבאה. אבל תדעו שאם נער או נערה ניגשו, אז ייתכן ויש שם משהו. כאילו להיות עם תשומת לב. זה כן סוג של דגל אדום, במובן שאם נער או נערה ביקשו, שימו לב, כאילו שהם ביקשו, שהם מבטאים איזושהי מצוקה, גם אם נראה שבאמת הוא תלמיד נפלא, והוא עם חברים כאילו יוצא, וזה משהו כנראה יש שם למטה. ועדיין אני חושבת שלבנות יותר קל לגשת ולבקש, לבנים יותר קשה לגשת ולבקש, אבל עדיין זה דור אחר, כאילו אני חושבת שהנושא של סטיגמות הוא יותר אצל ההורים, כאילו אצלנו מאשר היום אצל הרבה ילדים מספרים שהם הולכים לפסיכולוג, אפילו לפעמים באיזושהי כאילו גאווה או אקססורי כזה, או משהו שצריך להיות, להציע להם. והרבה פעמים גם מפגש אחד, יכול לעשות סדר. אני יכולה להגיד, הרבה פעמים בתוך האכילה יותר קל לגשת למתבגר או למתבגרת ולהציע ללכת לדיאטנית, כי נראה לי משהו קצת השתבש, אז לראות מה קורה שם, ואליי אני יכולה להגיד באים. ולפעמים זה באמת נראה לי הפרעת אכילה. אני לא מאבחנת, רופא עושה אבחנה, אבל יותר קל להגיע לדיאטנית מאשר לפסיכיאטר, או להגיע כזה לטיפול רגשי, שאני יכולה להגיד צריך ככה יותר זמן בשביל לראות קשר, ואני יכולה להגיד זה נראה לי מאוד שזה זה. זה נראה לי ככה, דעת, בשלבים מתקדמים וההורים יכולים לקחת על אחריותם במשהו לעשות, וככל שזה תופסים את זה יותר מוקדם, אז כמעט תמיד הטיפול יהיה יותר קל ויותר קצר, ואם כן. תופסים את זה מאוחר, אז אני יכולה להגיד, הפרעת אכילה מאוד קשה להיפטר ממנה. הסטטיסטיקת החלמה היא, הממוצע הזה 5 שנים, רק 30% יוצאים ממנה, אני מדברת על כלל הפרעות האכילה, ההבחנה המוקדמת של הורים היא מאוד מאוד חשובה, יכולה לחסוך הרבה, גם מהמתבגרים, אבל גם מהם, כי זה משהו גם שמצריך הרבה את ההתייחסות של ההורים, כמו כל מין מחלה עקשנית וכרונית.
כן, כן, זה גוזל כל כך הרבה אנרגיות מהורים ומכל המשפחה. הרבה נכון. פעמים כשהפרעת האכילה מתבססת, וואו, כל המשפחה פשוט מסתובבת סביב זה, זה לפעמים יותר גרוע מאשר מחלות פיזיות אחרות, כי כולם מתבוססים בצרה הזאת, ולכן ממש, באמת, אני ראיתי, כשהזיהוי מוקדם, או באמת, כמו שאמרת, הוא קריטי, כי יותר קל לצאת מזה כשזה בראשית הדרך, מאשר כשזה כבר עמוק בפנים.
נכון, ולפעמים שזה בהתחלה, יכול גם אפילו לפעמים להספיק פגישה אחת או שתיים, כדי להגיד להורים ולילד, שימו לב, לקחתם פה פנייה לא נכונה. צריך לתקן. אם המשפחה מספיק, אני יכולה להגיד חזקה, יש סמכות, אני יכולה להגיד, המתבגרים מתייחסים, כאילו, להורי יש מילה בבית, וההורים, הנוער הוא כזה שמוכן לשתף פעולה, ואין איזה שהם בעיות נלוות אחרות. אז אפשר ממש לתקן בתחילת הפנייה. אם כבר מאוד התרחקנו, זה יותר קשה. ואם גם יש מצוקות נלוות, אז זה קשה. לפעמים אני גם יכולה להגיד, הפרעת האכילה התלבשה על איזשהו קושי נפשי אחר, וגם זה צריך להבין ולתת באמת התייחסות לקושי הנפשי העמוק יותר, כי הפרעת האכילה היא הרבה פעמים סימפטום למצוקה הרבה יותר עמוקה, ואם אנחנו כהורים מצליחים לעשות איזשהו, להושיט יד, לעשות איזשהו reaching out כזה לילד, לתת לו התייחסות וטיפול, כולל גם הדרכת הורים איך להתייחס. זה יכול כל היום על הרבה דברים, על עניין חברתי, וגם אני יכולה להגיד לדוגמה היום על העדיפה מינית או מגדר, מושגים שלפני 10-15 שנה כמעט ולא התעסקנו איתם, אבל בלבול כזה שיש, ולפעמים איזושהי הכוונה מקצועית וסדר יכולה באמת כאילו לקחת את הכל למקום הרבה יותר טוב ויותר לכיוון של החלמה. ובריאות, וזה בעצם אני חושבת כן החלק ששווה לקחת, לפעמים פגישה שתיים כאילו עושות המון סדר, גם להורים וגם לנער ולנערה בראש, מה בעצם קורה פה, מה כן. קורה לי.
Mm-hmm. כן, כן, חשוב מאוד. אוקיי, נראה לי שזה היה, לפחות בעיניי, באמת חשוב ביותר, ובאמת טריקי. לא פשוט, לא פשוט להבין, לא פשוט להבחן, לא להבחן, שוב, לא פשוט לדעת שיש פה בעיה אמיתית, ולהבדיל עוד בינה לבין משהו שהוא נורמטיבי ותקין וטוב, והתנהגויות שהן מיטיבות, ובאמת להיות בתשומת לב, נראה לי שזה השורה התחתונה, לשים לב האם יש פה משהו שהוא שונה משמעותית ממה שהיה קודם, ושאנחנו פשוט רוצים לבדוק אותו. ולא נותנים לזה לחלוף על פנינו, ועוצמים עיניים ואומרים, אוקיי, יעבור לבד.
וגם לא רואים אותו בצורה חיובית מדי, כי אני חושבת שעל זה הפרעת אכילה הרבה פעמים מתלבשת ונורא נורא מפוספסת. שאנחנו כן. רואים את ההתנהגות הזאת כדבר חיובי, ואז קל לנו כן. לא לראות.
לא לראות שיש פה באמת בעיה, נכון, נכון? לפעמים המשפטים הזויים של אנשים, הלוואי שהייתי יכולה להיות אנורקסית. כן, שומעים את זה היום, שזה משפט קטלני. לא, אף אחד לא רוצה להיות אנורקסית או אנורקסי או עם הפרעת אכילה. זה דבר רע. זה דבר שבסוף הרי, בשביל מה עושים את כל השינויים בתזונה ובמשקל? בשביל לחיות טוב. אבל שום הפרעת אכילה זה לא חיים בטוב. אז לא להתבלבל בטעות. טוב, אז אני ככה אולי רגע לפני הסוף, אני אשאל למי ניגשים כשמחפשים את איש המקצוע הנכון, כן? לאיזו דיאטנית היית מציעה לגשת מבחינת הטייטל המקצועי שלה?
בזה נשים לב שזה יהיה רק דיאטנית שמתמחה בהפרעות אכילה. אני יכולה להגיד לעשות בדיקה. יש את העמותה שיש שם, עמותה לטיפול ואבחון הפרעות אכילה, יש שם רשימה של מטפלים, לא כולם שם, אבל יש שם, יש אתר שיכולים להיכנס ולראות את ההכשרה. לפעמים גם המלצות, יש עמותה להורים שאני יודעת, אני חושבת שיש להם קבוצה בפייסבוק, וגם הרצאות בתחום שאפשר קצת ללמוד ולראות. הרבה פעמים יש טעות, אני יכולה להגיד, וסוג של סכנה במרכאות לגשת לאיש מקצוע לא מוסמך. כי טיפול לא טוב ממש יכול לעשות נזק. זה לא... כן. הפרעת אכילה היא לא דיאטה שהשתבשה. היא לא צריכה קצת איזושהי הכוונה. היא צריכה מישהו עם עיניים שידע לראות האם זאת הפרעה או לא. וגם כשחושפים את הנער או נערה לאיש מקצוע שהוא... סליחה שאני אגיד ככה, הוא לא טוב, הוא לא מקצועי, לא מבין בתחום, זה הרבה פעמים יכול להיות נזק.
כן.
אז מאוד מאוד לבחור ככה בקפידה, למי הילד נחשף, גם אתם כהורים, אבל אני אומרת למי הילד נחשף, לי לפעמים קורה שהורים באים לפגישה ראשונה לאינטק, תמיד אני אראה את ההורים קודם, ואני אומרת, אני חושבת שזאת לא הפרעת אכילה, זה הסימנים שאתם רואים, אבל ממש אני טועה אם אין פה עוד דיכאון או חרדה, או איזושהי מצוקה ואירוע, כי יש כאילו מין זמן כזה שהיה בו שינוי התנהגותי, ואני לא חושבת שאני הכתובת הראשונה, כן, כדאי לראות איש טיפול, וגם בתוך המטפלים, גם פסיכיאטרים וגם פסיכולוגים או פסיכותרפיסטים אחרים, יש את אלה שכן מומחים בהפרעות אכילה, וכאלה שאני יכולה להגיד לצערי, לפעמים יכולים לעשות נזק. מתבגר עם הפרעת אכילה, לא מתחיל עכשיו פסיכואנליזה, ויש משהו כזה שהוא אקוטי, אז... אבל לזכור שיש קודם כל כנראה את המשהו הראשוני שצריך להתייחס אליו. בדרך כלל בהפרעת אכילה כשיש, מטפלים דיאטנית ואיש טיפול. הרבה פעמים גם יש שיתוף של פסיכיאטר ורופא ילדים.
כדי וצוותים, את הצד צוותים רב מקצועי.
צוות שצריך להיות בקשר, וככה אנחנו עובדים, וזה מה שצריך, אז... לחשוף את הילד לאיש טיפול כשאתם בטוחים שהאיש טיפול טוב.
כן, כן, לגמרי, ואני אגיד כדיאטנית שלא מומחית לנושא הפרעות אכילה, שלפעמים פשוט מגיעים אליי הורים עם ילדים, ואני מזהה את הנושא הזה, ואז אם אני מזהה שיש לי פה, אם זה פגישה שתיים, לעשות סדר בראש, סבבה. אבל אני מאוד נזהרת בעצמי, עם כל המיומנויות והידע שלי, אני לא אטפל בהפרעת אכילה, אלא באמת רק בסימנים הראשונים. אם אתם רק חושדים וכאלה, כן אפשר לגשת לדיאטנית בקהילה נגיד, בקופת חולים או דיאטנית פרטית, אבל רק מישהי שהיא גם יש לה הרבה ידע בתחום של ילדים ומתבגרים, ולא סתם לדיאטנית, שאין לה, אין לה באמת הכשרה מספיק מעמיקה, כי הרבה פעמים פשוט לצערי הרב, כן, ראיתי הרבה פספוסים. ושוב, ברגע שזה מתפספס, אז הרבה יותר קל ליפול אחר כך להפרעת אכילה קשה. אז באמת, זהירות עם הנקודה הזאת.
לגמרי.
אז אושרת, תודה רבה שהתארחת בפודקאסט, ובאמת, אני חושבת שזה נושא חשוב, ותודה שככה הארת את הדברים מנקודת המבט המאוד, המאוד ותיקה ומנוסה שלך, כן? שיש לך כבר את ה... את היכולת להתבונן על הדברים באמת מכל הזוויות, ואת גם עובדת באופן פרטי?
כן, אני עובדת במודיעין, יש לי קליניקה פרטית, גם יכולים לפנות אליה הרבה פעמים כדי להפנות, יש לנו קבוצה מאוד רחבה של קולגות בכל הארץ, של דיאטניות, של מטפלות, בדרך כלל כאילו אנחנו כן מכירים, גם שפונים אל ההורים, אז אני יכולה להגיד, אם אני לא הכתובת המתאימה, לא רק מבחינת אזור, לפעמים גם המקרה כבר חמור מדי, או שאני חושבת שיש משהו אחר, אז אפשר להפנות. יש אנשי מקצוע בפריסה ארצית, לא פשוט, אין הרבה, אבל יש.
מעולה. מעולה, יופי, תודה. אז אני אשאיר ככה מתחת לפודקאסט, יש קישורים שונים, אני אשאיר איזשהו קישור אלייך, כדי שאפשר יהיה למצוא אותך במידה והם מעוניינים. תודה רבה לכל המאזינים שלנו, ומוזמנים להמשיך ולהזין לפודקאסט, ולהגיב אם רוצים, גם מתחת לפודקאסט יש מקום לתגובות, ולשלוח גם את הקישור לפודקאסט להורים נוספים שזקוקים לידע הזה, שנראה לכם שזה יכול לעזור להם. וזהו, תודה רבה ולהתראות.